והמסלול יהיה כתוב בווייז לאן הולכים? לשכם, להר גריזים והר עיבל. לא נוסעים לירושלים, נוסעים להר גריזים והר עיבל. שם נקבור את יוסף.
צריך לחזור למקום
שיצאנו ממנו. וצריך להחזיר אותו, מי שלקח, למקום שנלקח. אז שכם היא לא רק שכם, שכם היא המושג הזה שנלקח בחרבי ובקשתי, וממנו בא השיעור לאיך אתה יכול במלחמה הזו, שהתפילה היא ארגז הכלים שלה. יש מלחמה בעולם, ובתפילה מקבלים ארגז כלים, ושם ארגז הכלים הזה לענייננו היום הוא חרב וקשת. אנחנו רוצים היום לדבר על ארגז תחמושת עם חמישה כלי מלחמה, חמישה כלי זין, אנחנו נדבר על היום, אבל אנחנו נתמודד עם שניים, עם החרב והקשת. סוגים של מלחמה, צריך להבין אותם. בואו נתחיל את העסק מההתחלה. המאמר הוא מאמר של הרבי
יוסף אומר לאחים, אתה אחת אלוקים, אני ויעקב אומר
לאחל. אותו ביטוי, יוסף יעקב חוזרים, זה פלא פלאות. זה פלא פלאות. ומה הוא בעצם רוצה מרחל? שהיא תתפלל. זה לא קשור, זה מאוד קשור. עמית מזכיר שיעקב אומר לרחל, אתה אחת אלוקים, אנוכי אשר, אני אשר מנע ממך פרי בטן. אז מה הוא בעצם, אז למה הוא בעצם מצפה מרחל? שהיא תתפלל, ואז באמת בסוף, וישמע אליה אלוקים, ויזכור אלוקים את רחל, ויפתח את רחמה. למה בעצם מצפה עכשיו יוסף מהאחים? מה הוא מבין שהאחים אומרים? האחים אומרים, בוא נגמור את הסוגיה. בוא נגמור, אנחנו לא יכולים לחיות יותר עם העוול הזה. בוא נגמור את העניין, איך אומרים פה המפרשים? זה גם לא יישאר לעשרת השבטים ולא לבנינו ובני בנינו, ולא יהיה עשרת הרוגי מלכות. בוא נגמור את זה. והוא אומר להם, רבותיי, זאת העבודה שלכם, זה לא העבודה שלי. אני תפקידי לכלכל אתכם ואתפכם. ואלוקים חושב הכל לטובה. וגם מהמקום הזה אתם יכולים להתרומם. וינחם אותם וידבר על ליבם. אני יודעתי על ליבם, זה ממש כמו על לבבכם. הוא לימד אותם לחיות, הוא לימד אותם להתפלל. הוא לימד אותם להמשיך מהמקום הזה שהם ביקשו לעצור אותו. אי אפשר להמשיך מפה. אי אפשר להמשיך, אנחנו לא יכולים יותר עם, עם זה שאתה לא עושה לנו כלום. איך כתוב שם בסוף הפרשה? לו יסתמנו יוסף. הלוואי ויסתמנו יוסף. תצא כבר מהשלווה הזאת. אי אפשר עם זה. ונחסוך את כל מה ש... זה לא עובד כך. אתם לא תחסכו שום דבר מההיסטוריה. את העבודה שלך אתה צריך לעשות. אין קיצורים. והיסוד של הכל מתחיל בה בחרבי ובקשתי של יעקב עם יוסף כהקדמה לכל הברכות והשלום. נתחיל. איתה במשנה, לא יצא האיש בשבת, זה משנה במסכת שבת, המשנה נמצאת בפרק שישי במסכת שבת שבו עוסקים בסוגיה של הוצאה מרשות לרשות. אנחנו יודעים שאסור לטלטל בהוצאה מרשות לרשות, מרשות הרבים לרשות היחיד וכן להפך, אבל אנחנו גם יודעים שיש דברים שאין איתם שום בעיה, וזה לבוש. כל פריטי הלבוש. אתה לא יכול להגיד לי שלבוש בסיסי כן, אבל מעיל או צעיף לא, משקפיים לא, כל פריטי הלבוש הם חלק מה... השאלה היא מה הדין של כמה וכמה פרטים שונים. ובחלק מהדוגמאות עוברת המשנה למשנה שעוסקת בכלי נשק שהולך איתם הלוחם, כמובן לא מדובר פה עכשיו לצורך מלחמה, בסדר? השבוע המילואים נגמר, הוא הולך איתם רק בתור...
קישוט.
או, השאלה אם זה קישוט או תכשיט, מה ההגדרה, אבל הוא הולך איתם. הוא הולך איתם כלוחם, חייב ללכת עם הנשק שלו. בסדר? עכשיו בוא נראה את ההגדרה. איתה במשנה, לא יצא האיש בשבת, לא, מדובר פה בחמישה סוגי כלי נשק, נשים לב אליהם. לא בסייף, לא בקשת, ולא בתריס, ולא בעלה, ולא ברומח וכולי. עוד מעט נסביר את הכל. ולא ברומח וכולי. רבי אליעזר אומר, תכשיטים הם לא. והחכמים אומרים, אינו אלא גנאי וכולי. שנאמר, וחיתתו חרבותם לעיתים, המשנה ממשיכה שם את הפסוק, וחניתותיהם למזמרות, לא יישא גוי אל גוי חרב וכו' וכו'. לפי דברי הגמרא, החכמים של סוף המשנה, נסתכל שנייה אחת במשנה הזאת, רק שנבין אותה, אינם באים לחלוק על חכמים הראשונים, על תנא קמא, על הכותרת של המשנה, לא יצא, אלא רק באים לפרש את חכמים הראשונים. כלומר, יש כאן שתי דעות, לא שלוש. הדעה הראשונה היא, אסור לצאת בכלי זין בשבת, בסדר? הדעה השנייה היא, מותר כי זה תכשיטים. בעקבות זה שרב לייזר אמר את המילה תכשיטים, צריך לחזור ולהתערב ולהסביר את תנא קמא. ולכן באים חכמים ואומרים, מה פתאום תכשיטים? איך יכול להיות שמשהו נקרא תכשיט, אם אידיאלית זה דבר מגונה? הרי אף אחד לא הופך את הנשק לדבר חיובי, ולעתיד לבוא בימות המשיח, אז לא יישא גואל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה, ואז מה יקרה? וחיטטו חרבותם לעתים. אז אתה לא יכול לקרוא לזה תכשיטים בהגדרה ההלכתית, תכשיט הוא משהו שגם לעתיד לבוא אני ארצה לבוא איתו. אם הטבעת יהלום של אשתי, היא תרצה לבוא לקבל את המשיח. היא לא תוריד את זה לכבוד, אבל עם הנשק שלי לא, יופי. זה המשנה. אגב, מבנה מאוד מוזר למשנה, כי תנא קמא לא הביא סיבה. וכאילו בעקבות זה שרב לייזר מביא סיבה, אז חכמים הבאים באים ואומרים, בוא, אז ניתן סיבה גם להתחלה. מה זה? זה משונה קצת. זאת אומרת שכנראה תנא קמא מבין שבכלל לא צריך הסבר, זה ברור שלא. רב לייזר זורק לאוויר כדור מפתיע. ובא ואומר, מה קרה לכם? נשק זה תכשיטים. או, היום היו מוצאים אותו מחוץ לחוק עוד לפני שהוא היה גומר את המשפט. תכשיטים. ועל זה באים חכמים האחרונים ואומרים, לא גנאי. חלוקת קיצונית. כלומר, זה לא תכשיטים או לא תכשיטים, אלא זה תכשיטים או גנאי. טוב. עד כאן החלק הזה. ועכשיו מתחיל הרבי לפרט את המשנה, קודם כל באופן הפשוט שלה, כדי להבין אותה, ועוד רגע אנחנו ניקח את הכל למציאות הרוחנית, לעבודת השם שלנו. והנה במשנה זו נמנו חמישה כלי זין, דסייף הוא חרב, שהוא כלי זין, סייף זה חרב, סייף זה מה שבו הורגים בארבע מיטות, סייף, סייף זה חרב. וכן קשת, כולנו יודעים מה זה קשת, קשת, יש יתר ויש את החץ, קשת. וגם טריס, שעניינו להגן בעד החיצים ובלסטראות, הוא גם כן בכלל הכלי זין, שכפץ, מגן רוח, כלומר זה לא כלי נשק התקפתי, אלא כלי נשק הגנתי. וכן עלה, פירש בגמרא, מהי עלה? קולפה זה העלה שלנו היום. קולפה זה שבט שבו מקין בו וראשו אב, ואם כן, הוא גם כן כלי זין. אז העלה זה לא כלי נשק להריגה, זה להקעה, אבל גם זה נחשב בתוך אותם כלי זין, כי הלוחם הולך עם זה. סליחה?
שקל קולפה מראשו
של... בדיוק, שקל קולפה זה לקח את הנבוט, את המקל של הרודה, של המחוקק, שקל קולפה. זה השבט שבו נותן, מוציא לפועל את מה שצריך. טוב. אז זה החלוקה הזאת, הוא לא פירט, סליחה?
יש את המדרש הזה על חושים בינתיים.
נכון, שם, גם נכון.
שקל קולפה.
נכון. נכון, 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 נכון. נתן לו ככה. נכון, 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 במערה. קשור לפרשה שלנו, גם לעניין של קברי אשר קריתי לי, מערת המכפלה, שאת נפתלי הריצו ודן חושים בדן. טוב, אז הוא לא פירט כאן הרי בכלל פירוש לעניין של רומח, גם לא צריך, כי רומח כולנו יודעים, ויקח את הרומח בידו, ויקח רומח, פנחס, רומח זה ודאי חרב שאנחנו מכירים. עכשיו אנחנו מתחילים את הסוגיה, וזה דבר פלא פלאות. חכה, כבר רק את זה אתה עוד לא מבין, את הכל אני עוד לא יודע, רגע, לאט לאט. ולהבין זה, אתה יודע, עמית, זה דבר נפלא אגב. מאמר חסידות מתחיל במילים תמיד. ולהבין זה, או איך התניא מתחיל, מי זוכר? תניא משביעין אותו, תהי צדיק ואל תהי רשע. נו, חבדניקים שיודעים בעל פה, יש מישהו? תהי צדיק ואל תהי רשע. נו, ואפילו כל העולם כולו אומרים לך, צדיק אתה יהיה בעיניך כרשע. נו, וצריך להבין. אתם יודעים, אם זה היה בתוספות, אז היה כתוב מה? וקשה. לי יש לומר, בחסידות אין קשה. רק אתה צריך להבין. שום דבר לא קשה. זה נפלא, הכל בסדר, רק צריך להבין. אם זה... זה קשה, אז פירקת את המוקש, בסדר? עכשיו לא קשה, אז מה, מה זה עזר לי? היה קשה? לא קשה, בסדר, לא קשה, אין קשה בלחם. צריך להבין, זה פלא פלאות. זה לא סתירה בין משנה, במשנה אחת כתוב, אל תהי בעיניך כרשע, במשנה אחת כתוב. ישבתי פה. צריך להבין, איך הולכים לחיות עם זה, איך הולכים לרדם, מה עושים, איך מתוררים, מה, איך חיים, צריך להבין. ולהבין זה, צריך להקדים תחילה עניין החרב ברוחניות. כי התורה היא נצחית. ואם יעקב מלמד את יוסף על חרבי וקשתי ומלמד אותו צלותי ובאותי, זאת אומרת שהיכולת להתמודד עוברת דרך הבנת החרב והקשת ביסוד של התפילה. אז אני צריך להבין את זה. הנה אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, כל הקורא קריאת שמע וכולי וכולי, כוונה שם זה קורא קריאת שמע על מיטתו, כאילו אוחז חרב של שתי פיות. דמשמע מזה שיש איזה מעלה בחרב של שתי פיות דווקא. הכל כזה אווירה קרבית מדי, לא? ככה זה מדי קרבי הסיפור. מילואים. מה? מילואים חזרתם עכשיו, כן? זה... אנחנו עוד מעט נראה את הקרביות הזאת, נדון בזה. שעת צלותה, שעת קרבה. 18, אתם יודעים במה מסתיים? 18? בשים שלום. ואחרי זה בעושה שלום במרומיו. הוא יעשה שלום עלינו. מי שלא היה במלחמה, לא מבין למה צריך לעשות שלום. מי שהכל היה אצלו מסודר. מי שאמר, רפאינו השם ונרפא. והרגיש שאין שום סיבה שלא. למה? סך הכל באתי לביטוח ואני מוציא את הפרמיה. אני ודאי ראוי. ולך ריבונו של עולם ודאי כדאי. מאצ'ינג. אתה תעשה אותי בריא, אני... כדאי, לא? הרי אתה רוצה לירושלים מלחמה ברחמים אתה שוב. אתה צריך אזרחים, לא? כדאי שהם יהיו בריאים, זה גם מבחינת התקציב כדאי, זה גם לך כדאי, זה לא כדאי. מי שמגיע ככה באמת לא צריך בסוף שלום, לא הייתה מלחמה, לא היה. הוא גם דרך אגב, רוב הסיכויים שדי ירדם בה, אם הוא לא ירדם, אז איך אומרים החבר'ה, בסוף 18 יצטרך לברך הגוי מל אחרי שהוא חזר מהטיולים בכל הגלובוס לחמש דקות האחרונות. אבל אם נלך היום בתוך המאמר הזה קצת, תראו מה זה 18. זה לא יאמן. זאת לא מלחמה עם אף אחד. זאת מלחמה. מה שאני הולך לבקש, אני בכלל מגיע לי? ולמה אני מבקש בכלל? ועם איזה כלים אני בא? ואיך עושים את זה? ואיך למרות שהעליתי את אותם נקודות שקשה לי איתם, הכל מסתיים בעושה שלום. איך זה לא מסתיים במאבק ובמלחמה וב... כי איך הוא אמר התניא בהתחלה? וצריך להבין, אם יהיה עצב, לא יוכל לעבוד את השם בשמחה. אז איך אפשר לעבוד את השם? אז מה אתה מציע? לעשות כאילו שהכל חמוד כזה? פוצ'י מוצ'י? לא נהיה רציני? אז איך אפשר לעבוד את השם? יבוא לידי קלות ראש. וצריך להבין. קורא קריאת שמע על מיטתו, אתם תראו שבהמשך המאמר זה דווקא הנושא שעליו הרבי בכלל לא ידבר במאמר, הוא לא יזכיר קריאת שמע על המיטה. זה, קריאת שמע על המיטה פה מסמלת גם את העניין של קריאת שמע על המיטה. הלילה, כמו שכולנו יודעים בתורת הסוד, הוא המקום שבו כוחות התומעה והחושך מקבלים את האימפריה שלהם. וצריך לדעת איך מתמודדים עם זה. זה כל הפרשות שלנו אגב. כשיעקב בא ללמד את יוסף, יעקב בא ללמד את יוסף את מה שהקדוש ברוך הוא לימד אותו במראות הלילה. והיה אלוקים עמכם, אתם חוזרים למצרים בעל כורחנו, והשיב אתכם אל ארץ אבותיכם, ואיך אלוקים יהיה עמכם בכל מציאות. ואת הלימוד הזה קוראים לו עכשיו קריאת שמע על המיטה. ולפני שאני הולך לישון ואני מגיע לקריאת שמע על המיטה, גם שם אני מגיע בכל הנוסחאות אגב לשלום, לעושה שלום, להיברכך השם וישמרך שלוש פעמים וישם לך שלום. אבל אני עובר דרך הרבה מאוד מאבקים. 60 גיבורים סביב לה. הרבה מאוד מאבקים. והקורא קריאת שמע על מיטתו כאילו אוחז חרב של שתי פיות בידו. הפסוק שממנו לומדים את זה הוא פסוק ידוע, שגם אותו אנחנו מזכירים בקריאת שמע, לזו חסידים בכבוד, ירננו על משכבותם, רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם, חרב של שתי פיות. אז יעלזו חסידים בכבוד, ירננו על משכבותם, נלמד על קריאת שמע על המיטה, והוא אוחז חרב של שתי פיות. כמובן צריך להבין את המטאפורה, מה זה בא ללמד אותנו. והעניין הוא, אני קורא רק חצי משפט, ואת התורף של הדברים הבאים אני רוצה לדבר עליו בעל פה, ואז לקרוא את זה בפנים. והעניין הוא, דהיני יניקת החיצוניים יכול להיות משני אופנים. אני רוצה להסביר את המושג לפני שנכנסים אליו בכלל. זה דבר מדהים. יניקת החיצוניים, לא להיבהל. אתם מכירים את הניגון? תנצל נפשי? תנצל נפשי, רוחי ונשמתי ותפילתי מן החיצוניים. זו תפילה שאומרים לפני שמתעטפים בתלית, בנוסח רוב נוסחאות האשכנז. מן החיצוניים, ותצילם כנשר יאיר כינו על גוזליו ירחף. תפרוס כנפיו וכולי. אני רוצה להסביר את המושג הזה, חיצוניים ויניקה, כי זה מושג מאוד יסודי שאחרי שנבין אותו, נבין מי נגד מי, מה, למה קרב, מה המלחמה הזאת, מאיפה באה האווירה הקרבית הזאת לערב של היום. אנחנו יודעים ביסוד יסודי כל החסידות, יסוד הפנימיות, שיש בעולם קדושה ויש בעולם קליפה. אני בכוונה משתמש לא בתומעה אלא בקליפה, אני אסביר מיד מיד. קליפה היא לא דבר רע דווקא. לא עשיתי משהו רע. קליפה יכולה להיות גם קליפת נוגה, שהיא מעורבת מרע וטוב. למה היא נקראת קליפה? כי קליפה פירושו שהיא מסתירה, היא מעלימה על הקדושה. עברית אחרת. קדוש, קודש, זה רק הקדוש ברוך הוא. נתחיל ככה. רק הקדוש ברוך הוא קודש. למה? כי אנחנו לא מדברים עכשיו, דיברנו השבוע על המושג חיים ואמת, ויחי. ואמרנו שחיים באמת זה רק אלוקים חיים. ואמת באמת זה רק והשם אלוקים אמת, הוא אלוקים חיים. אני יכול להשתמש בשם מושאל בזה שקוקה קולה זה טעם החיים. בסדר גמור. אבל חיים באמת הכוונה היא משהו שלעולם ולעולמי עולמים לא נפסק. חיים, מים חיים שהם לא מנחל אכזב. ואמת זה משהו שאין לו שום שינוי, כמו שהרמב״ם מגדיר בהתחלה את האמונה. יסוד היסודות ועמוד החוכמות לידע שיש שם מצוי ראשון. אז יש שם, אין הכוונה, יש שם כמו שיש פה חס ושלום צלחת. יש, וזה לא משתנה ושום דבר לא משפיע על זה, וזה כל היסודות של האמונה והכל זה. אמת צרופה. אז בעצם רק הקודש ברוך הוא קודש. ורק הקודש ברוך הוא אמת. ורק הקודש ברוך הוא חיים. אבל אנחנו יודעים שכשאתה דבק בחיים, אז גם אתה חיים. לכן ישראל נקראו חיים, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. ולכן התורה נקראת חיים. ולכן התורה היא אמת, ומשה אמת. אני אומר שספר תורה הוא קדוש. אני אומר שיש תשמישי קדושה. אני אומר שיש מציאות של קודש. למה אני מתכוון? כשאתה מקושר אל הקודש, אז זה תשמיש קדושה. כשמשה רבינו סבור שאיבדנו את הקישור, הוא שובר את הלוחות. כי אין ללוחות קדושה. אין כלום בעולם, יש רק מוכרח המציאות אחד, זה הקודש ברוך הוא. רק כשאתה דבוק בו, בסדר? אז אתה חי, אתה קדוש. אתה קדוש ושמך קדוש, וקדושים בכל יום. מלאכים, ישראל, יופי. זה מאוד חשוב גם מאוד סיבה. כי לא רק שאמרנו עכשיו איזו אמת מדעית גדולה, שהשם קדוש ואנחנו... אלא שמה שיכול לייצר בעולם בכלל את הקדושה, זה רק אנחנו, מרכז העולם זה האדם. קדושים בכל יום יעללוך. כלומר, כדי להופיע את האלוקות, את הקודש הזה פה, אני נמצא פה. ואותי שמו פה בתוך מאבק מאוד גדול. והמאבק הוא לא בין קדושה לטומאה, אלא הוא הרבה יותר מסובך, הוא בין קדושה לקליפה. קליפה אומרת שהכל בסדר. רק אין פה ביטול אל הקודש. אתה לא כלי, אתה תופס ישות בפני עצמך. באותה שנייה שאתה תופס ישות בפני עצמך, זה כבר לא בטל אל הקודש. בסדר? רק שמשהו בטל אל הקודש, הוא קודש. איך אמרנו בחיוך כמה פעמים, ביטול זה בעצם מילה באנגלית, to be, tool. בסדר? להיות כלי. אבל להיות כלי באמת, שכוי איך, וואו, 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 כאו אל השם חזק. אבל להיות כלי באמת. ואז, נתרגם את זה למעשה, כשאתה כלי של הקודש, נתאבה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים, אתה מקבל חיים ממקור החיים. זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים. וכותבנו בספר החיים, למענך אלוקים חיים, אתה אלוקים חיים, אז זוכרנו לחיים. נפלא. נשאלת שאלה פשוטה. הקליפה מתארת את החיצוניים, זה ההגדרה של חיצוניים. חיצוני זאת אומרת לא משהו שעכשיו מרביץ למישהו, אלא הוא לא מחובר אל הפנים, הוא לא בטל. אז מאיפה חיים הקליפות? ואנחנו יודעים שהקליפות חיות לא רע, מה שנקרא. הקליפות זה כל הכוחות בעולם, זה כל התומה בעולם, זה כל השרים בעולם, שרו של עשיו ושרו של ישמעאל ושרו של זה ושרו של 70 האומות, מאיפה חיות הקליפות? הרי אם אני לא בטל אל האלוקות, אני כופר בה, אני לא מכיר בה, אז מאיפה אני יונק את החיים? בסדר? זאת השאלה. אפילו טיפה של חיים, מאיפה אני יונק אותם? מכירים את הבדיחה של החסידים? מותר בדיחה אחת בשעה כזאת, נכון? אחת. בדיחה של חסידים, אבל היא בדיחה טובה. זו בדיחה של, אתם מכירים הומור שחור? אבל יפה, לא, לא יפה. כשחסידים, כשיהודים מתחילים עם זה, אז הם לא יכולים לעצור. אתם מכירים את התופעה הזו? אז יש אחת לא רעה בכלל. יש אחת שמספרת, שהיא שואלת שאלה, שאלה למדנית. היא שואלת, מאיפה חיים היהודים שכבר נמצאים מתחת לאדמה? מאיפה הם חיים? מה הם אוכלים? מאיפה הם חיים? זו שאלה חשובה, לא? אז החסידים ענו, נו, מה בוא השאלה? אחי, כל שנה באים ליורצייט. ואז באים לעשות תיקון, ואז מביאים יש, והרין, קצת קוגל, ואוגה בסוף יבשה כזאת, לייקר, ויש פירורים, מהפירורים אפשר לחיות. אז מישהו שאל, מהפירורים אפשר לחיות? ככה, זמנו, תראה איך הם נראים. חיים כאלה אפשר לקבל גם מפירורים. אותי מעניין עכשיו, איך בכלל, להבדיל, להבדיל, איך החיצוניים יונקים? פירורים. אבל אם זה קליפה, אז דרך קליפה לא עובר כלום. לא משנה איך נראים החיים, אבל איך הם יונקים? שיראה ימר חיים, אבל איך הם יונקים בכלל? שתי תשובות יש לשאלה הזאת, ושתיהן תסברנה לנו בהמשך את המושג חרב של שתי פיות. זה פלא פלאות עכשיו. שתי תשובות יש לשאלה. אחת אומרת את הדבר הבא. אין, קודם כל ההקדמה, אין אפשרות לקבל חיים שלא ממקור החיים, כי זה מקור החיים. זה הנחת היסוד, אין אפשרות. אלא מה? תשובה אחת נמצאת מאוד למטה ואחת מאוד למעלה. התשובה למטה אומרת, הרי הקודש ברוך הוא לא מופיע פה בגילוי מלא. באור אין סוף בגילוי מלא. זה יהיה לעתיד לבוא, וראו כל בשר יחדיו כי פי השם דיבר. הוא מופיע פה בהמון המון צמצומים. והמון המון 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 צמצומים עד שאנחנו... וגם הקויפר הכי גדול, וגם העובד עבודה זרה הכי גדול, ברגע מסוים יודע, יש ביטוי ידוע, הודו לאלוהי האלוהים כי לעולם חסדו. מכירים את הפסוק? הודו לאלוקי האלוקים. אז חז"ל אומרים בגמרא, גמרא במסכת מנחות, מה זה אלוהי האלוהים? אומרים חז"ל בגמרא במנחות, דקרו לאלקה אלקה דלקיה. כלומר, הקליפות, שרי האומות, השרים, קוראים לקודש ברוך הוא אלוקי האלוקים. הם יודעים שיש כוח. ראיתם קבלן שלא חותם על פורס מז'ור, על כוח עליון? יש כוח עליון, יש! אבל מה? יש גם עוד כל מיני כוחות, גם אני מנכ״ל לא קטן. וגם, כלומר, כל אחד מהקליפות יש לו איזושהי נקודת ביטול קטנה. משם מגיעים הפירורים. ואיך הוא יכול לחשוב שיש לו נקודת ביטול כשהוא כזה אגו? כי ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם עם המון צמצומים. וככל שהצמצומים מתרבים, אז יכול אדם לחיות בתוך צמצומים ולהרגיש שהאלוקות איתו. למה לדבר בשמיים באוויר? כל אחד יכול להרגיש את זה עם עצמו. לפעמים אתה יכול להיות במקום שבו אתה נמצא כל כך נמוך, כל כך כל כך נמוך, אבל אתה אומר, תראה, לא יתפסו אותי עכשיו. לא יתפסו אותי, נו. זה לא... בטח שהקודש ברוך הוא יעזור מחר בבוקר, בעזרת השם. עוד שתי דקות. איך כתוב שם בגמרא שהגנב, לפני שהוא גונב, הוא פונה אל הקודש ברוך הוא ואומר, ריבונו של עולם, אתה לא עוזב אותי עכשיו. הפעם אני חייב אותך. כתר יתנו לך, שקט, כי הוא גנב, אבל... ואז... אלקא דאלקאיא זה הבלוף שיכול להתרחש כי יש כל כך הרבה צמצומים. ואל דברו על זה בשמיים באוויר, כל אחד מכיר את זה עם עצמו. כשאני מכור למשהו, אני אומר, איך אמר רבנו יוחנן בן זכאי לתלמידיו? ולוואי ולא יראני אדם. ואם מורה שמיים עליכם, כמורה בשר ודם. אמרו לו רבנו עד כאן, אמר להם הלוואי. הלוואי כשאדם חוטא אומר ולוואי ולא יראני אדם. ממה נובע הדבר הזה? הרי זה לא מהשכל, אז ממה הוא נובע? ואני מכיר אותו על עצמי. אז ממה הוא נובע? הוא נובע מריבוי הצמצומים. ריבוי הצמצומים פירושו הקודש ברוך הוא לא מופיע עליי בנגלה אור גדול, אלא בצמצום, צמצום, 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 צמצום. ואז אני יכול כאילו לעשות את זה. אבל מה שאני לא מבין הוא שכשאני עושה את זה, ובמקום עכשיו להתחבר אל המקור אני עושה את זה, אז אני מרבה עוד יותר את הצמצומים. אני הולך לשלב יותר קשה. מחר בבוקר יהיה לי יותר קשה, כי עבירה גוררת עבירה. מה זה?
כי שמש הוא מגן.
בדיוק. אז גורר שלב את השלב, שלב את השלב, שלב את השלב, ואז אני נמצא במקום יותר מסובך ויותר מסובך ויותר מסובך, ולצאת ממנו זה יהיה לי יותר קשה. אבל יש עוד דרך שדרכה יכולים החיצוניים לנוק. והדרך השנייה שהחיצוניים יכולים לנוק היא בדיוק הפוכה. תשמעו, היא הדרך המאוד גבוהה. אתם יודעים מהי הדרך השנייה? היא הדרך שאומרת כך. תשמע, אלוקים כל כך גבוה, שבאמת לא מעניין אותו הפרטים הקטנים. זה שטויות. באמת שטויות. בעומק זה נקרא עולם התוהו. עולם התוהו זה העולם שבו האורות מרובים על הכלים. בעולם הזה, באמת, הקודש ברוך הוא כל כך גבוה, שבאמת אין הבדל בין זה לזה, בין ראש הממשלה לאחראי פה על השכונה. כי בסך הכל, כולם כלום יחס להן עוד מלבדו. הכל כלום. בעולם התוהו, יש ביטוי בספר משלי, ביטוי מדהים, סממית תטפס בהכלי מלך. אתם יודעים מה הרעיון? בחדר של המלך, בארמון שם של המלך, שאף אחד לא יכול להיכנס, שום שר חוץ לא יכול להיכנס, יש אחד שיכול להיכנס חופשי, העכביש. והיא בהכלי מלך, סממית בידיים תטפס, היא יכולה לטפס חופשי. היא מגיעה, מסתובבת על התמונה הזאת של לואי ה-14, 6 מיליון דולר התמונה, והיא מסתובבת, והיא גם אוכלת מהקצפת, והיא באה אל האוזן של המלך, והיא חברה שלו הכי טובה, סממית. וגם יכול להיות שהוא ככה משחק איתה קצת, כי הוא מלך חשוב. מאוד יכול להיות שאצל המלך הזה, הסממית הזאת, וראש הממשלה שנכנס אליו הרגע, הם בדיוק אותו דבר. כי מבחינתו זה באמת אותו דבר. כי אמיתית זה אותו דבר. רק בעולם התיקון, צריך לדעת שיש מישהו שמנהל את המדינה. יש מישהו שאחראי על הזבובים. זה רק בעולם התיקון. בעולם התוהו, אני לא רוצה משפחה. למה אני צריך להתחתן? שמה? אני רוצה לאהוב. אז למה צריך להגביל את עצמי בתוך מסגרות? אין סדר, אין כלים, אין תיקון. זה עולם התוהו. סדר מקטין. לא רוצה לאהוב רק את הילד שלי. אני רוצה לאהוב את כולם. בכל מקום יש את הכל, חכה לאט לאט. עולם התוהו הוא עולם שבו אתה יכול להחזיק מעצמך בנימה מסוימת של צדק, מסוכנת מאוד, במקום שבו אתה נמצא בהכלי המלך. מה זה משנה איך אני מתנהג? מה זה משנה אם קמתי לתפילה? ובטח מה זה משנה אם התפללתי בזמן? גם בשטויות האלה המלך מתעסק. מה זה משנה? ומה זה גם, באמת זה משנה? הרי כולם מבחינתו אותו דבר. כחשיכה, כאורה בשווה. הסממית והראש ממשלה עם כולם. מה זה משנה עכשיו? תפסיק להתעסק בזוטות. בעברית אחרת, אל תכעסו עליי. החבר'ה הישראלים צריכים לצאת אחרי הצבא, לתקופה ארוכה לחול, לאחד משני דברים, או לשני הדברים גם יחד. תקופות מסוימות זה היה לאמריקה. אתם יודעים מה זה לעשות אמריקה? לעשות אמריקה. אחרי זה תרגמו את זה ללעשות חיים. לעשות אמריקה. ואחר כך זה הפך להיות להודו. בהודו זה עולם התוהו. שם לא צריך את התיקון. זה באמת רוחני. המון אורות, מעט כלים, והתוצאות, כל אחד מכיר על עצמו. כל אחד מכיר על עצמו. לעשות אמריקה, זה המון 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 כלים, וכמה שפחות אורות. בדרך כלל הכל בסדר, אבל עכשיו, עזוב אותי! שתי דקות, תן לי להצטמצם. משני המקורות האלה, החיצוניים יונקים. כי בעולם התוהו, הסממית באמת מקבלת מהקצפת של המלך. למרות שלא מגיע לה. ובעולם הצמצומים, אני באמת אומר שהוא אלה כדי לא קיה. בטח שאני אומר את זה. רק עכשיו אני עושה עוד צמצום. ואלה שני האויבים הסטריים שלנו. אלה הכוחות שעומדים מולי. מולם אני צריך לדעת להתמודד. הנה אנוכי מת. ולא רק אני מת, אלא מתו אברהם, יצחק ויעקב, האבות עכשיו מתו. עכשיו מתחילה ההתמודדות שלכם. ולהתמודדות הזאת יוסף הצדיק, הצדיק יסוד העולם, הצדיק שמתמודד מול שני העולמות האלה, אני שולח אותך עכשיו להסביר לך איך יהיה אלוקים עמכם. כל מה שאנחנו צריכים לעבור בעל כורחנו, אביגיל, מה שדיברנו מקודם, גם בגלויות הכי קשות, הוא כדי שוישיב אתכם אל ארץ אבותיכם, וכשנגיע הנה ונעשה לו מקדש ושכנתי בתוכם, זה יהיה כשהצלחנו למגר את היניקה הלא נכונה, ולא רק למגר אותה, אלא להעלות את הכל לקבל מהשם, ולבוא הנה להקים בית תפילה לכל העמים. להגיע בסוף לעושה שלום. יפה? מה זה קשור לחרב וקשת? איך זה הולך עכשיו? מתחילים. החלק הראשון של הקריאה עכשיו יהיה ברור לחלוטין לעניות דעתי, כי אמרנו את הכל בעל פה. נתחיל שוב. והעניין הוא דיני יניקת החיצוניים יכול להיות משני אופנים. אופן א' הוא מריבוי הצמצומים. וכשמאיר אור אין סוף מבחינת גילוי, כשהאור אין סוף מאיר מבחינת גילוי והכל נגלה והכל בהיר, אז אינם יכולים לקבל. לפי שאין השראת אור אין סוף, אלא בבחינת ביטול. מתי אור אין סוף יכול לשרות פה? מתי הוא יכול להשרות שכינה? כשיש פה ביטול. אבל בבחינת יש, כשיש כאן אגו, כשיש יש, אינו יכול להיות גילוי אור אין סוף, כי אין אני והוא יכולים לדור. אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת, ולכן הקליפות שהם יש ודבר נפרד אינם יכולים לקבל מבחינת גילוי. נו, אז איך הם כן מקבלים הקליפות? איך הם יונקים? איך הם חיים? הפירורים? איך הם יחיים אבל? אבל כשנצטמצם בבחינת ריבוי הצמצומים, יכולים הם לקבל יניקה פלפלאות. לפי שעל כל פנים מעט ביטול יש בהם. דקרו לאלקה דלקיה, שקוראים לו אלוקי האלוקים, אלא שהם מחזיקים גם את עצמם למציאות. עכשיו גם אני משהו, עכשיו אל תסתכל. אבל מעט ביטול יש בן. ולכן יכולים הם לקבל יניקה מריבוי הצמצומים. זה אופן האחד. הייתי קורא לו הנמוך, הלמטה. ואופן הבית הוא שמקבלים יניקתה מהגבהה והתנסות. תראו מי אני, אני גודל הדור, שופוני ינס, ברוכניות. תראו מי אני. היינו מעולם התוהו שקדם לתיקון, ששם אינו תופס מקום כלל, האורות מרובים על הכלים, וכחשיכה כאורה בשווה, וכמו שכתוב, סממית בידיים תטפס, והיא בהיכלי מלך. וכיוון שנמצאת בהיכלי מלך, ששם אינו תופס מקום כלל, שם אין משמעות למקום, אין משמעות לבית, אין משמעות לתיקון, אין משמעות לסדר, אין משמעות למסגרות. ואז לכן הנה גם סממית בידיים תטפס. בעברית פשוטה, זו הגאווה שאתה מרגיש רוחני למעלה, למעלה, למעלה.
גיא וגיא
וגיא וגיא וגיא וגיא וגיא. בדיוק. ככה רב שטיינמן אמר, גיא וגיא וגיא ודוסי דוס. ולא נאה. גיא וגיא וגיא וגיא. זה כל כך אמיתי. וזהו מה שכתוב עם תגביה כנשר. שמגביעים את עצמם למעלה מאוד. וכמו דרך הנשר בשמיים. ועכשיו העיקר, והנה עניין זה גופה שיכולים לקבל יניקה על ידי שני אופנים אלו, ממה הוא נוצר? לא כי ככה זה נוצר מלמעלה, אותנו מעניינים החיים מפה, הרי זה תלוי בעבודת האדם, זה הכל אני יכול לעשות, אני גורם לזה. אני עצמי גורם לכל. איך האדמו"ר הזקן היה אומר בכל המקומות, דמה למעלה, מקף, ממך. נקודה. כל מה שלמעלה זה ממך. הכל תלוי בממך, אתה עושה את זה. איך? תראו עכשיו איזה מתמטיקה מדהימה. והנה כתיב יעקב חבל נחלתו. השם, חלק השם עמו יעקב, נו, חבל נחלתו. ומה העיקרון בחבל? הוא כמו למשל, חבל, שראשו אחד קשור למעלה וראשו אחד למטה. הנה כאשר מנענע הקצה התחתון, מתנענע גם הקצה העליון. וגם על דרך זה הוא, עבודת, הוא גם בעבודת נשמות ישראל. שלפי אופן עבודת האדם למטה, בדיוק ככה, אני מפעיל את הקליפות, אני מפעיל את הלמעלה, אני מפעיל את המנגנון. אתה יודע מה המרכז העולם? אתה. יש לך סיבה לגייבה. אבל באותה שנייה שיש לך טיפה גייבה, בא יתוש ואומר לך, אני הקדמתי אותך מותק. כי באותה שנייה בא יתוש וקדמך ואומר לך, מה זה חדעתך עליך? הרי ברגע שזה חדעתך עליך, אתה לא בביטול, אז אתה בא מהקליפות בכלל. אז בקליפות אני ודאי קודם לך, אני נפש, אתה אפר. כל עוד היית בלי הגי ו... נו, אז בוא תמל את העולם. אפילו כל באי עולם יבואו וינסו לברוא כנף יתוש אחד, לא יכולים. אבל באותה שנייה שאתה עם הגי ו... בא היתוש הזה שאתה לא יכול לברוא ושואל אותך מלמעלה למטה, אה? אני למשל מסודר טוב עם הזהות שלי. הנפשית, המינית. הרוחני, תאמין לי, אני בסדר גמור, אני אוהב רק יתושות. ובכלל, אני אף פעם לא החלפתי תפקיד. ואני עושה את זה בדוויקוס. ואני שבע, מברך לפני, מברך אחרי, ומברך אותך שנתת לי. אף פעם לא פספסתי. אתה? מהגב יש לך, תראה איפה אתה נמצא עכשיו. קילומטר תצטרך להמריא כדי להיות יתוש. זה תסכול, כי באותה שנייה שאני בביטול, אז אני יכול להמריא את כל היתושים של העולם. ובאותה שנייה ששכחתי את זה, אז אותו היתוש שכל באי העולם לא יכולים לבנוע את כף היתוש שלו, אותו היתוש בא ושואל אותי מה שלומך. זה פלא פלאות. זה לא יתוש שעושה זה יתוש פה. והיינו שכאשר האדם משפיל את עצמו בדברים גשמיים, תראו איך אנחנו בוראים קליפות. כאשר האדם משפיל את עצמו בדברים גשמיים בהתנהגות שלנו. כלומר, שבמקום תמורת זה שהיה צריך להיות פנימיות רצונו לאלוקות בתלמוד תורה או בתפילה, הרבי לא מדבר על עבירות, למי בכלל יש עבירות? אין עבירות. אין עבירות, זה לא, זה לא יודע על מי, זה מישהו אחר. אבל במקום שהרצון שלך יהיה לתלמוד תורה ותפילה, הפנימיות רצונו, הנה, תמורת זה משפיל את עצמו בדברים גשמיים, ובוא תבחן את עצמך אמיתי, ותראה מה באמת באמת בא לך. בסדר, אתה בא, אתה לא... מה באמת בא לך? מה אתה מכור אליו? מה אתה מסומם עליו? ותראה איפה פנימיות הרצון שלי נמצאת. על ידי זה הוא גורם גם למעלה ריבוי הצמצומים. וכמה סיכמנו? שכשהצמצומים מתרבים, אז כל אחד אומר אלא כדלא קיה. ואז יש יניקה. ואז הקליפה נהיה גדולה. זה בעומק, העבירה גוררת עבירה בעומק. ואז היא נהיית עוד יותר גדולה ועוד יותר גדולה, ואתה לא יודע מה לעשות איתה. אז אתה מנסה להתקיף אותה כשהיא באה אליך בגדוד, ומשתגע, ומביא DDT, ומביא כל מיני פטנטים, בסבנק, וכל מיני דברים. אבל אני רוצה להציע לך חרב עם שתי פיות. פיה אחת מטפלת ביניקת החיצוניים הזאת מלמטה. אתם שומעים איזה גבלת? ופיה אחת הולכת לטפל ביניקה הזאת מפה. וכשאני למד אותך לאחוז בחרב של שתי פיות, אתה נוגע בשורש. ולאט לאט אתה עצמך לא תברא קליפות. אתה עצמך תהפוך את הרצון שלך לאחר. בעזרו יתברך, בואו נראה איך הולכים. מה ארגז כלים לזה? וכן אנחנו עוד גומרים עדיין את הדע את עצמך. וכן, כשאדם מגביה את עצמו בבחינת התנשאות וגסות, והאגם שיודע בעצמו היטב את הפחיתות שלו, הוא יודע בדיוק את הפחיתות שלו, אבל הוא מחזיק מעצמו, הוא, מכל מקום, הוא מתנשא בלא טעם ודעת. הנה רוח הייתי רוח. איך אנחנו אומרים את הנוסחה המתמטית הפשוטה? ככל שיש יותר אני, יש פחות הוא. ועכשיו הוא יכול להתנשא מאותו עולם תוהו. נכון שבתיקון אני פספסתי, אבל בתיקון זה בקטנה, באורות הגדולים. מאצ'ינג אני והקודש, אנחנו יודעים מה אנחנו עושים. הנה רוח הייתי רוח, רוח מביאה רוח, שגורם יניקת החיצוניים ממקום גבוה מאוד. ועכשיו הוא מסכם. וזהו עניין חרב של שתי פיות כדי להחריט יניקתם משני האופנים. איך מחריטים את היניקה של הקליפות מהקדושה? גם מלמטה וגם מלמעלה. נו איך? בצלותי ובבאותי שכם. מה פגשנו בשכם? את כל כוחות הטומאה. למה שכם מקדימה את כל הברכות? למה אומר את הסיפור הזה יעקב ליוסף תוך כדי שהוא אומר לו והיה אלוקים עמכם והשיב אתכם ואני הנה נתתי לך שכם? העבודה שלך לא תהיה רק במצרים אלא גם כשתבוא הביתה היא תהיה בשכם. ומשם תצטרך לעבוד מול כל הקליפות. דרך אגב, אתם יודעים מה הדבר הראשון שנעשה כשנעבור את הירדן? נגיע לאן? לשכם, להר גריזים והר עיבל, נקים שם, נו, אבנים גדולות, ונכתוב עליהם את כל התורה ב-70 לשון. מי היה המומחה הגדול של 70 לשון? יוסף. שם בשכם, הרי זה פלא פלאות, שכתבו את התורה ב-70 לשון בהר גריזים והר עיבל, זה מדהים. לצורך מי זה היה? לצורך באי הארץ מהמדבר, הם ידעו עברית, הזקנים קצת מצרית, חלק יידיש ולדינו. אף אחד לא ידע יפנית וצפון קוריאנית. בשביל מה הם צריכים 70 לשון? מה הם עשו עם זה? כתבו להם את זה באנגלית סקוטית בניב אוסטרי. מה הם עשו עם זה? 70 לשון? ואחרי זה כתוב שמשה רבינו כתב את זה ב-70 לשון בערי טף. תגידו, הוא לא מצא איזה מתורגמנית, מתורגם שיעשה לו איזה מחשב? אנחנו אחרי חטא ב' שתורגמה התורה ליוונית. אתם יודעים מה הנקודה? הנקודה היא שמשה רבנו לימד איך כשזה בא ממקור הקודש, זה בא ל-70 לשון. איך עובדים מול כל הקליפות. איך את הכל מביאים למקור החיים. זה חייב משה רבנו לכתוב. וזה חייב יוסף הצדיק לדעת. וזה פלא פלאות, אני אף פעם לא שמתי לב. אתם יודעים מי לוקח את עצמות יוסף 40 שנה ביד? משה. ה-70 לשון לוקח את ה-70 לשון. המתרגם שיודע לקבל את הכל מהמקור לוקח את יוסף. בדיוק, בדיוק. הבאר היטב בא מהבאר, מבפנים, מבפנים, מהבאר. יפה מאוד, יפה מאוד, זה בדיוק. הים זה הפנים הזה, נכון? עכשיו הוא מתחיל הרבי, וזה פילה פלואים, ואנחנו מקוצר הזמן נראה בעיקר את הסייף ואת החרב. לא יודע כמה ניכנס לשער נקרא, אבל תראו את הסייף והחרב, סליחה, את החרב והקשת. הסייף זה החרב והקשת, עוד מעט תראו. כמו תמיד, אין במאמר חסידות מאמר שנותן רעיונות יפים. זה צריך להיות עם ארגז כלים לי. תכלס. התכלס הוא סידור עבודה. יש לך סידור? בוא נתחיל עכשיו ללמוד סידור, 30 שניות על סידור. אלה היו 60 שניות על איך מחר אתה משתמש בכלים שלך באותם הכלים, אבל אחרת לגמרי. יש ארגז. וביאור עניין החמישה כלי זין בפרטיות, בעבודה שבלב, זו תפילה. וינחם אותם וידבר על ליבם. זה פלא פלאות, זה הסיום של יוסף והאחים. דיבור על הלב, איך להתפלל. וידבר על ליבם. רק עכשיו אני חושב, יוסף ומשה, נו, ומה המשפטים האחרונים שמשה אומר לעם ישראל? שימו לבבכם.
שכם דיבר על
לבנערה. פלא פלאות. אתם יודעים מה שכם עשה? מדהים. שכם בן חמור. כל ביטויי הדביקות והאהבה, אל תיבעלו. כולם נלמדים ממנו. מהקליפה. כולם. לא כתוב שם אונס. כתוב שם, ותדבק נפשו, ויאהב, וידבר על לב, חשקה, כל הביטויים של רק בך חשק השם, דביקות, פלא, הכל נלמד שם. רק כשמבינים את הלאום הזה אפשר לתפוס את זה. מי שבורח מלהבין את זה, אז מה עושים בשכם? איך לומדים את הכל מול? נו, אז בואו נתחיל. ובאור עניין החמישה כלי זין בפרטיות בעבודה שבלב זו תפילה. הנה סייף שהוא חרב, נכון? הסייף הוא חרב. קי על פסוקי דה זמרה. מלשון לזמר עריצים. והרעיון הוא לא רק שנלמד מה תוכן התפילה, אלא בעיקר מה החלק הזה בנפש. אתם יודעים מה זה פסוקי דה זמרה? פסוקי דה זמרה זה לזמר להשם. ומה להגיד? יעללו את שם השם, ולראות את התהומות ואת הברקים ואת העננים ואת הכל ובחורים וגם תולות וזקנים והכל, נכון? לדבר על כל הטבע הנפלא ולזמר להשם, אבל לומר כל הזמן לישועתך קיוויתי השם, הוא ציווה ונבראו, ויעמידם לעד לעולם. יעללו! את מי? את שם השם. מי יעלל? כל העולם. כל העולם מעלל? הרי יש המון המון שאומרים שהוא רק אלקה דאלקיה. יעללו את שם הוויה. אתה מחיה את כולם. אתה מהווה את כולם. וצבא השמיים לך משתחווים. פסוקי דה זמרה באים בעצם כמו גנן טוב שרוצה לתאר את היופי של השושנים שלו בבית. אבל בשביל זה תוך כדי שהוא מתאר את היופי הוא מכסח את הקוצים. זו אותה מילה. הוא מזמר להשם וזומר את העריצים. בשביל לזמור העריצים צריך חרב, צריך מקסחה. אתה לא יכול לבוא להתפלל, אתה לא יכול לבוא להגיד השם אלוקינו השם אחד, ולדבר אין עוד מלבדו, כל עוד יש לך בתיק, בשקית סגורה, כמה עוד מלבדו. זה לא עובד, אל תעבוד עליי. איך אמרנו כמה פעמים? כשלוקחים את החתן אל הכלה, לפחות אצלנו שהאבות לוקחים ככה עם הידיים, אתם מכירים שלוקחים ככה שלא יברח? כן, מחזיקים חזק, בקלבוש, לוקחים את החתן והכלה שם יושבת, עוד לפני שהוא כיסה את האינומה, נכון? לוקחים, ומשני הצדדים, כמו בקריאת ים סוף, מי נמצאים? כל החברות. של מי? של הקלה, ודאי. ובקיצור אומרים לו, אדוני, אם אתה לא בטוח, יש לך פה אופציות אחרות. ואל תגיד שאמרנו, כי זה לא יפה. אל תבלבל במוח, תסתכל על כל הצדדים ותגיד לא, לא יפה, אז אל תגיד. אתה הולך לכאן? או שאתה מסתכל ככה? יש לי חבר רופא עיניים, הוא מטפל בבעיות כאלה. אתה הולך ככה? זהו, עוד מעט נברך שמח תשמח, כשמח אחרי יצירך בגן עדן מקדם. אתה יודע מה היה שמח שם? לא היה אופציות. זהו. נכון, טוב מאוד, בדיוק, בדיוק. לא היה שם אופציות אחרות. האמת שכתוב בזוהר הקדוש, היו אופציות אחרות. היו אופציות אחרות. אבל הן היו קופות. עריות, פילים, זיקיות, ג'ירפות. לא יפה. לא יפה, אל תתחתן. אתה נשארת בתוהו.
בגלל זה גם מכסים לקלה את ה...
נכון?
שלא תראה,
לא תראה כלום.
לא תתבלבל.
אף אחד פה לא יתבלבל. אתם יודעים מה זה אין עוד מלבדו? קודם כל פסוקי דזמרה. אל תספר לי סיפורים על הקלה ועל החתן אם לא הלכת לפני כן לזמר. ותוך כדי שאתה מזמר לקלה, איזה ניגונים יש שם, איזה יופי שרים שם בהליכה הזאת. תוך כדי שאתה מזמר, תזמר. אל תעבוד על אף אחד, מתוק. אחרת אתה מסובך. אתה רוצה להישאר רחב אופקים? אמרתי לכם פעם, אומרים שבאופקים יש הרחבה. אתה תהיה רחב אופקים, תהיה מבסוט מהחיים. עזוב אותי לבלבל במוח. למה היא צריכה להיות מסכנה מזה שאתה רחב אופקים? אתה תהיה צר אופקים, אתה צריך להיות צר אופקים, כן, צר אופקים. אני מקווה שהיא מספיק משטח רחב כדי שאתה לא תהיה צר.
צר ותרוץ, ורץ.
כן, נכון, זה לא הפוך. אתה מוכן לעבור את הפסוקי דזמרה האלה, כן או לא? זה החיים. זה עולם התיקון. אחרת אתה נשאר בעולם התוהו. אחרת אתה נשאר, מכילה, בעולם התוהו ועוד יותר בעולם הצמצומים. אתה הכי למטה, ובתירוצים תהיה הכי למעלה. אתם מכירים את זה? אתה הולך על ריק, ניוטרל. ניוטרל, פר פר פר, פר פר. אתה אדיר. בלבל שכל. בסדר? אנחנו הולכים פה. לכן כדאי שנהיה מוכנים לפני שאנחנו נכנסים ל... אתה שומע? לסתם שאלתי. בסדר? זה פסוקי דזמרה. שם צריך סייף, והדבר הראשון שאיתו לקחתי את שכם הוא חרבי. וכשאתה בא להרוג עם החרב אתה צריך לדעת את מי אתה הורג. זה לא מספיק דרשה כללית שבאופן כללי נמצאים פה. יש פה רבץ נחת בצד שמאל חמישית שעוד יותר צריך עכשיו לעשות בירור. ויש פה נקודה אחת בפסוקי דזמרה, שאתה יודע בדיוק את מה צריך לזמור. ולכן כתוב בהלכה שיומרם בנחת ולא במרוצה. כי בסייף צריך לעבוד כמו בסרטים עם סייף. אל תרוג את הבחור הלא נכון, כי חבל. לפעמים אתה הורג את זה שאתה רואה, כי יש שם אור מתחת לפנס, אבל זה לא הבחור הנכון. יצאת גבר, הרגת אותו. הוא בכלל לא היה הסיפור, ואתה יודע שהוא לא היה הסיפור, רק אתה יוצא עם כותרת שאתה הרגת, בסדר, הרגת, אבל הרגת את הבן דוד שלך. זה בכלל לא היה הסיפור האמיתי. עם סייף אתה צריך לדעת שזה דו-קרב. ואחד מול השני. נגמר פסוקי דזמרה, חרבי? עכשיו תשמעו, זה גוואלד. הוא מדלג על קריאת שמע. קריאת שמע, אני אומר לכם במילה אחת, זה הרעיון של הרומח. עוד מעט הוא ידבר על זה. ובקריאת שמע כתוב בזוהר שיש רי שמם חט תיבות. רמח תיבות. והוו זה שש התיבות שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. שבייחוד התתה זה ברוך שם, כבוד מלכותו לעולם ועד. ורמח התיבות של הרומח, אתם יודעים מה זה הרמח תיבות של הרומח? זה אין עוד מלבדו לגמרי. כלומר, אם עוד נשאר משהו שצריך להוריד אותו לגמרי, זה הרומח. ולפני הרומח צריך לבוא עם עלה, כי לא כל דבר צריך להרוג. זה נדבר עוד מעט. יש דברים שאתה צריך לתת להם בום, ואתה מעורר אותם למעלה, למעלה, למעלה. הוא קופץ עכשיו על קריאת שמה, הוא קופץ ישר לקשת, בחרבי ובקשתי. תשמעו עכשיו, קצר מאוד, שיר הלל ל-18. מה זה 18? על המשל של הקשת. גבלת. וקשת הוא 18. אגב, מה התרגום של בקשתי? בבעותי. ומה העיקר ה-18? בקשות. בקשתי, בקשתי, בבקשתי. וקשת הוא 18. ומה הבדל בין חרב לקשת? כמו שכתוב בחרבי ובקשתי ותרגם בצלותי ובבעותי. במעלת הקשת, הוא מדבר פה עכשיו על שתי מעלות. א', הוא שפועל גם למרחוק. עם סייף אתה פועל רק קרוב. עם קשת אתה פועל למרחוק. והוא על ידי שמושכין את היתר. ככל שאתה מושך את היתר יותר אליך, חץ וקשת, זוכרים? ככל שאתה מושך יותר אליך, בכל מה שימשכו את היתר למטה יותר, יגיע החץ, נו, למרחוק יותר. אבל יש עוד מעלה בקשת על פני הסייף. ועוד מעלה יש בקשת על הסייף, שהוא רואה גם לסונה שאינו רואהו, לא להתבלבל עכשיו עם כלי המלחמה שלנו, זה לא ארטילריה שהורגת באופן כללי. אני מדבר עוד מעט מה זה השונא שאינו רואהו. לאט לאט. נתחיל בעניין של הקשת. וכמו כן הוא גם בעבודה ד-18. תשמעו, זה לא יאמן. מה זה נקרא לראות לטווחים ארוכים? ד-18 הוא בקשה. הנה כל מה שיורגש אצלו החיסרון ביותר, אז תהיה הבקשה ומילוי הבקשה בעומק יותר. תחשבו על אדם שעומד לפני הדבר הכי קשה שהשם יעשה את כולנו בריאים ושלמים ממש. והוא עומד לפני באמת דבר נורא, הרפאינו שלו זה כמו הרפאינו שלו סתם. זה רפאינו אחר לגמרי. והוא דורך את היתר, והרפאינו יוצא מכזה מקום. וכשהוא יורה אותו עכשיו, אתם מבינים לאיזה מקום זה מגיע? אבל כדי שהוא יוכל לעשות את זה, הוא צריך להגיע הכי הכי למטה. הכי הכי פה, פנימה. הכי פנימה. כתוב אצל הרבס בחסידות, שכשמושים את המיינויים בלולב, שיעשה אותם בדיוק מאותו המקום שבו הוא עשה ביום כיפור, אשמנו בגדנו. שמאותו מקום יוציא אותם. זה הקשת. וזה יעוף, כי ככל שזה למטה יותר, כך זה יורה למרחוק יותר. אבל אם לא חסר לי כלום, ואני בסדר גמור, ודווקא מגיע לי להיות בריא, רק אני לא מבין באמת, לשם זה יגיע. אני יכול להגיד, סלח לנו אבינו כי חטאנו. ואני יכול לעצור לשנייה ולהגיד, רגע, רגע, תעצור שנייה, עם מי אתה מדבר עכשיו? אתה כבר גמרת את הפסוקי דזמרה? עשית את הטיול? הורדת את מי שלא צריך מהטורים? עכשיו אפשר לדבר חופשי? אתה באמת מתכוון, סלח לנו אבינו כי חטאנו, שיש לך בפקל שקית שאותה אתה רוצה אחרי התפילה? תיצר אור, השארת במלתחה בחוץ במעיל? אתה באמת אומר את זה? אתה יודע שהוא ברוך אתה, השם חנון המרבה לסלוח? כתוב אצל האדמור הזקן להלכה, שאם אתה מברך ואומר ברוך אתה השם חנון המרבה לסלוח, אבל לא מאמין שהוא יסלח לך, זו הייתה ברכה לבטלה. וספק ברכות? אתה מאמין, אבל אתה לוקח את זה ללמטה? כמה ללמטה אתה לוקח את זה? עכשיו תירה, תרביץ. אתה יודע לאן זה יגיע? תסתכלו הלאה. שזהו שמושכין את היתר למטה יותר, על ידי זה היא מילוי הבקשה בעומק יותר. ועוד זאת, שהורה גם לסונה שאינו רואהו. מי זה הסונה שאינו רואהו? אמרתי לכם, זה לא ארטילריה סתמית. כלומר, שהוא עניין דקות הרע. בפסוקי דזמרה, עמדתי עם הסייף מול האויב שאני מכיר, אני יודע דוגרי למה אני מכור. כן מספר על זה, לא מספר על זה, אני יודע. אבל יש כל כך הרבה דקות ברע. יש כל כך הרבה דקות של רע שאני כל כך מעורבב שם.
זה עם הסייף.
דש בעקביו. דש בעקביו, בלבול. את זה עם הסייף אני לא יכול להרוג, זה לא ירד עם הסייף. כמו בברית מילה, יש מה שיורד במילה, יש מה שצריך לפרוע. וזה הפריעה. אני לא יכול, זה לא ילך לבד. אני צריך עזרה מהקודש ברוך הוא. יש אומלתם את עורלת לבבכם, זה על המילה, ויש אומל השם אלוקיך את לבבך. לא את העורלה, את הלבב עצמו. וינחם אותם וידבר על ליבם. והיה אלוקים עמכם. שהרי קודם התפילה, תשמעו איזה יופי, איזה משפטים. דוגרי, נהדרך איש, ישר בעיניו. הרי לפני התפילה אתה מגיע, בסך הכל אתה בחור טוב. ובאמת אתה בחור טוב. מישהו פעם ממש אתה בחור לא טוב. אתה בחור הכי מתוק בעולם. אבל מה זה קשור לגבי הסלחנו אבינו? זה לא סותר. זה רק אתה מדמיין שאם אני אדע מה אתה, אז אני אוהב אותך פחות. אבל זה לא קשור לזה שאתה לא משנה מה. שהרי קודם התפילה הנה דרך איש ישר בעיניו. תראו את הביטויים, לפעמים הרבי מדבר עברית של החבר'ה. שהרי לא עבר, לא על מצוות עשה, ולא על מצוות לא תעשה. הוא בסדר גמור, הוא לא עבר על משהו ש... אין עליו שום פלילי, הוא בסדר גמור. ובפרט כשלמד תורה, מעט, הוא מקיים מצוות, שהוא בכלל הרי הוא צדיק בפני עצמו. שהיה מדובר פה בגודל הדור, היקונו. מה נשמע? בסדר. הרי הוא צדיק בעיני עצמו, אמנם. כשמגיע לעבודה ד-18, הוא לא ניגן, אז לא שמעת אותה. כשמגיע לעבודה ד-18, תופס את עצמו שיש בורא, תשמעו איזה דבר זה, תשמעו איזה דבר זה. אחרי שהוא עבר את החרב, את העלה, את הרומח, והוא מגיע ל-18, תופס את עצמו שיש בורא, הוא מתחרט עליו. זה מיימר שיעבוד רק אחרי 70 פעם שיקראו אותו. שזוהי הבקשה ב-18, סלח לנו. ואחרי 18 ורק אחרי 18, רק אז אומרים, אשמנו, בגדנו. בכל פרטי האותיות, בכל פרטי כ"ב האותיות, לא משנה הנוסח, לפי א' ב', כל 22 האותיות. אתם יודעים למה? כי אם היו באים אליך לפני התפילה והיו אומרים לך בוא תגיד מה אתה ואתה היית אומר אני בוגד, אז היית קופץ ואומר אני גודל הדור אני? אבל אחרי שעברת את המהלך פתאום אתה יכול להגיע באיזה רוגע להשמנו, כן, מה יש, מה הבעיה? בגדנו. אתם יודעים איך הסידים אומרים השמנו בגדנו? ריבונו של עולם, אתה יודע כמה שאני עכשיו פונה אליך עם כל הכאב, אבל אתה בראת אותי, אתה יצרת אותי, אשמנו. זה בסדר, אתה איתי, אתה נותן לי את הכוח. חופשי, דוגרי, די, מספיק, אני פה לא אצל איזה שופט בשר ודם שכל תפקידי, כך מלמד אותי העורך דין, זה לשתוק. אתה בכלל לא צריך להגיד שום דבר אמיתי, אתה רק צריך לשתוק. אל תהיה אבל. כאן עומד העורך דין ואומר לי רק דבר אחד, אל תשתוק, אל תהיה אבל. תראה מלמטה למטה למטה. זה יגיע הכי רחוק. כן, יפה.
כשהקשת כאילו היא הכי רחוק,
אבל
היא הכי מקרבת, זה כמו דוד ביונתן.
יפה. יפה, יפה, יפה מאוד עם החיצים, יפה מאוד. נו, צריך לחשוב על הפרק הזה, כי באמת לא ברור שם למה צריך את זה בכלל. מאוד יפה, פילה פלוין.
שאלה.
כן, כן.
הנה ככל שהתמרמר יותר על
רחוקו. תזכיר לי.
שי.
כן, שי.
שהתמרמר יותר על רחוקו, אז כאילו מה, כאן לכאורה אומר שאני צריך יותר להרגיש יותר ממורמר באמצע התפילה שלי?
ממורמר זה לא מסכן, זה לא עצוב. אתה יודע מה זה ממורמר? התניא מסביר שכשאדם הוא ילד קטן, הוא אוהב רק אוכל מתוק. אתה עשית, כשהיית ילד, תחרות על קרמבויים, כמה אוכלים? עשית עולה, אתה לא זוכר? יש ילדים צדיקים. אני זוכר את התחרויות על הקרמבויים. אני זוכר, אני לקחתי ברובם. יש עליו, היום אם תיתן לי יותר מקרמבו אחד, אני מת. אני חייב קצת סחוב. זה מבית אבא. אני מוכרח קצת סחוב. אני חייב לשלב את זה. כי כשאני ילד, אני חושב שהקדוש ברוך הוא רוצה רק דברים מתוקים. אוהב אותי מתוק כזה, פוצ'י מוצ'י. וכשאני גדל אני מבין שמי אמר שהקדוש ברוך הוא אוהב סחוג פחות מאשר קרמבו? ועשה לי מטעמים. כך כתוב בזוהר הקדוש. אתה יודע מה זה מר, שי? מר זה טעים. אתה יודע מה זה להתמרמר וימררו את חייהם בעבודה קשה? מר זה עושה את כל הטעם. תעשה מרק בלי מר. להתמרמר זה לא להיות עצוב, זה הפוך, 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 הפוך לגמרי. להתמרמר זה להגיע לעומק של המר עד שזה נהיה מתוק. יש פרי אחד שנקרא מר, טעם מר. לכן הוא הכי מתוק. כי הוא מגיע למרירות בשיאה, ואז נגמרת המרירות. טעם מר. אמר מרה, כן, אני יודע. שבעים תמרים באמת נמצאו אחרי שהיו במרה. אולי זה התיקון של ה... וכולי. זה, שם צריך חרב עם פה אחד. אבל נעזוב. אתה תופס, מה זה התמר? התמר הוא המקום שבו אתה מגיע להכי מר. התמר גדל בתנאי המגרש הכי מרים. הוא גדל במדבר. הוא גדל על כל הציר של, של, של כביש 90. הוא גדל על, על, על... זה בכלל לא מעניין אותו אם זה פה גליל. לא מעניין אותו אם הוא גדל ליד הכנרת. זה פלא פלא. או שהוא גדל באיזה חור בערבה. הוא מבסוט. מה, אתה לא נורמלי? אני שם מתייבש אחרי שעה? תחליט! זה לא יאמן, ושם גדל הכי הרבה. כי הוא מתמרמר. נהי בכי תמרורים. למה זה נהי בכי תמרורים? כי התמר הוא תמרור. וזה נהי בכי תמרורים. היא רואה את ההתמרמרות ואת ההתמרמרות ואת ההתמרמרות עד שהיא ממתקת את הכל. פלא פלאות, זה דבר מדהים. השאלה חשובה כל כך. להתמרמר, זה הטעם של האוכל. אתה יודע למה כשהייתי ילד אהבתי קרמבו ואחרי זה גם סחוג? כי הקרמבו הוא בלוף. אתה מכיר את השלב, גם אם לא אכלת הרבה קרמבו עם שי, אתה מכיר את השלב, זה כבר בטוח שזה נכון. מה השלב שחזרת לשולחן שבת? יודעים או לא? מה השלב שהילדים הקטנים פתאום כולם באים חזרה לשולחן שבת? נכון שבדברי תורה? בטח, נכון בדברי תורה? בטח, נכון? מה השלב שהם באים? כשאתם מתווכחים עכשיו על סבתא של טראמפ, מעניין את הסבתא שלהם. הם באים במוס. עכשיו כולם באים. כמו דבורים.
באים לו.
אגב, המשחק נגמר באמצע פתאום. הכל נגמר.
באים לו.
באים מה?
באים
לו. באים לו. באים לו, כן, נכון.
מה זה באים לו?
נכון, 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 דוגה, צריך, צריך. אני עוד עובר גיורים לחומרה איתן, אני לפעמים שוכח, אני בתוך התהליכים. לאט, 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 לא במכה אחת. לפני שבאיתן כשתו כתוב בפרשה, לאט, לאט. אתם שומעים? זה פלא פלאות, זה פלא פלאות. המר הזה ששי מדבר עליו יביא אותי לאשמנו בגדנו. שי, אתה יודע מה עושים לפני אשמנו בגדנו בראש השנה וביום כיפור? שרים! כי יענו, מה, אז מה אתם מבסוט? לא יעשה לי יחו, טויס לאווה, וואח, אתה השתגעת? אתה יודע איזה שיר זה כשאני יודע לאכול נכון? כשאני יודע לראות בקשת? זה לא ניגון של ילדים עם חמישה תווים כאלה, טה-טה-טה-טה-טה, זה ניגון, ניגון. זה ניגון עם מר ועם מתוק, והמר לפעמים הוא הרבה יותר יסודי. הוא מביא אותי למקומות, זה גוואלד. איך הייתי אומר בכלל, אשמנו בגדנו, אם לא הייתי עובר את התהליך עד 18? אתם שומעים מה מלמד יעקב את יוסף לפני שהוא מגיע לכל השבטים? את שכם לקחתי בחרבי ובקשתי, בסייף ובקשת. והוא משאיר לנו את ארגז הכלים ואומר, חבר'ה, את שכם תיקחו כך, ואז יהיה לך שכם אחד על אחיך, כמו כל הפירושים. ואז יהיה אלוקים עמכם, ואז והשיב אתכם אל ארץ אבותיכם. הנה אנוכי מת. אתם יודעים מי אומר את המשפט הנה אנוכי מת? היחיד בעולם שנאמר עליו שהוא לא מת. הנה אנוכי מת. אבל אם אתם תהיו עם חרבי וקשתי, אני לא מת. אתם תגמרו אותי. כדי שיהיה לכם סיפור, קברי קבריה וסבדי סבדניה, אני לא מת. זה גבלת, גבלת. שעל ידי האלף בית של הכבית אותיות, מוציאים החיות מכבית האותיות שמהם היא ניקת הלאום הזה. ובקיצור גדול, וכל, זה הסיום של זה, וכל זה הוא לפי שהגילוי הוא ביותר, למה זה דווקא ב-18? כי ב-18 זה לא קופת חולים, שאנחנו באים ואומרים, ריבונו של עולם, תשמע, עכשיו אני צריך לדבר על בריאות. האמת שהיום סך הכל המצב של הבריאות בסדר, איך הם אומרים, החבר'ה, מצאתי חנייה, הפעם אני לא צריך אותך, אבל אם ירצה השם, וחוץ מזה גם בשביל זה באנו כולנו, אני יודע שרבינוביץ' הוא באמת צריך היום בריאות, תתפנה אליו היום, באמת, אני באמת בחור טוב. הפעם אבל אולי תוכל לסדר לי משהו עם הפרנסה, כי נתקעתי ב... זה אם אתה בערב קופת חולים. אז תשאר שם. אתם יודעים מה זה 18? 18 זה ברוך אתה השם אלוקינו ואלוקי אבותינו. ברוך אתה השם פירושו, אתה ריבונו של עולם, אנחנו, כל מה שאנחנו פה זה בביטול אליך, ואתה צריך להשרות את עצמך בעולם, שכל העולם יהיה אלוקות. וכשכל העולם אלוקות, אני מגיע לזה שכשאני מבקש רפאנו, זה לא עליי, אלא זה על זה שהקדוש ברוך הוא ייצור עולם של בריאות. שאני אהיה בריא, זה גם רצון השם. אבל בשביל להגיע לזה שאני אהיה בריא, זה גם רצון השם, אני צריך לעבור את כל השלבים האלה. ואז זה קשת. אתה רוצה להופיע בעולם. אז אתה רוצה שאני אהיה בריא, נכון? אתם יודעים מי הייתה המורה של התפילה הכי גדולה בעולם? חנה. ותתפלל על השם. ממנה לומדים תפילת 18 בלחש. אתם יודעים מה זה ותתפלל על השם? פעם יחידה שמופיע דבר כזה. ותתפלל על השם. תגיד לי את השם, אני רוצה להגיד מי שבירך. ותתפלל על השם. ככה חזר מסבירים, ותתפלל על השם. אתה חושב שזה בעיה שלי שאין לי ילדים? זה חילול השם שלך. דדים הללו שבראת, למה? וחנה היא מדברת על ליבה. מה זה? בקולה לא ישמע בכלל. זה תפילת הלחש, זה הביטול המוחלט, זה הקשר. וזה רחוק לפי ההתמרמרות. כל זה הוא לפי שהגילוי הוא ביותר, וב-18 אומרים ברוך אתה הוויה, שהוא עניין ההמשכה, דהוויה ההמשכה של השם שלמעלה מההשתלשלות, וההמשכה הוא באלוקינו מלך העולם, ולכן מצד ריבוי האור, כשאתה ב-18 רואה איך הכל אלוקות, הכל אור, מעבירים גם את דקות הרע. הוא מצטט את הפסוק המדהים בדברים, בפרשת עקב, כשרוצה הקדוש ברוך הוא לתאר איך הכל יהיה בסדר, אז הוא אומר, וגם את הצירה השלח. וגם את הצירה השלח, רק אמרנו ריבוי האור, נכון? הרגע אמרנו ריבוי האור? כל מצד ריבוי האור. אכן, תראה לו אמיתי, תראה לו, אדי. אתה לא יודע איזה זכות זה עכשיו. וכמו שכתוב, וגם את הצירה וגומר, והסיום שם אל גדול ונורא וכו', זה שאלה יפה מאוד בפסוק, זה ההתפעלות שהקדוש ברוך הוא יכול להעיף זבוב, שהוא מעיף צירה, עריות ופילים הוא יכול להעיף, טרזן, סטיב אוסטין, צירה, אתה לא מבין? הגודל של אל גדול ונורא, זה שגם צירה לא יכולה לעשות כלום, להעיף פילים זה בקטנה, אבל גם הצירה, גם דקות הרע. אתה שומע הצדיק, זה גבל. דקות הרע. ולפי שהוא אל גדול, לכן נחרד גם דקות הרע. ועכשיו במילה אחת עלה ורומח וטריס, ממש בקיצור, אני קורא את זה בקיצור, אתם אחרי זה תראו את זה בפנים, זה כל כך יפה. העלה שהוא מכה לרדות, עניינו בעבודה הוא כמאמר רבותינו זיכרונם לברכה, לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע. אבל העלה לא הורגת, היא רק נותנת טרח, נכון? קולפה. ורומח הוא קריאת שמע, דרומח הוא רמח תיבין, דקריאת שמע, ואבב רומז על אבב תיבות, דשמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, וברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. והנה ההפרש בין עלה לרומח הוא, שעל ידי רומח נעשה נטילת החיות לגמרי, מה שאין כן בעלה שהוא הקאה בלבד, ולא תמיד צריך להוציא את כל החיות, תראו איזה פסקה מדהימה. ועניינו בעבודה זה עצמו שווה עוד ערב, אבל אני לא נכנס לזה עכשיו בכלל. ועניינו בעבודה ובמידות, יש שני סוגים של מידות. יש שתי בחינות, יש מידות של היתר, ויש מידות של איסור. יש מידות שהן לא רע וטוב, הן על הגבול, הן של היתר. לא צריך להרוג אותן, רק צריך קצת לבטש את האגו. צריך קצת לתת מכה בראש, בומבה. הבומבה הזו עוזרת מאוד, היא מחזירה אותך למקום שלך, הביס עליה, בום, והכל יסתדר. זוכר שמיד אחרי החתונה באנו אשתי ואנוכי לרב אברום, הרב שפירא, זכר צדיק לברכה, לרב אברום. אז רב אברום אמר לי, אתה עכשיו שקט, אני רוצה לדבר עם אשתך. אז הוא אמר, תשמעי, הוא אמר לה, הוא אומר, יש שני דברים שאני צריך להגיד לך. דבר ראשון, כתוב בגמרא, הננשי במאי קזחיין. הנשים במאין זוכות שהן שולחות את בניהם ללמוד תורה, ויהווי לבעלי הון ללמוד תורה. במאין זוכות הכוונה היא איך הן מקבלות זכות תלמוד תורה. הן שולחות את בניהם ונותנות לבעליהם. אני מכיר אותו, ואני אומר לך שפה זה צריך להיות הפוך, אותו את צריכה לשלוח. דבר שני הוא אמר, וכשהוא מגיע הביתה, זה מאוד חשוב שיהיה לך ליד הזה דלי עם מים קרים. אז בשלב הזה אני התערבתי, אמרתי, הרב, עד כאן היא רצינית, היא לא כמוני, היא תקח את זה ברצינות, למה? אז הוא אומר, אני אגיד לכם למה. אתה הרי תחזור מהשיעור, ויעשו פששש, אני יודע. אז שמישהו יחכה לך וישפוך מים קרים. זה חשוב. ואז אתה תעשה פססס. זהו, וחוץ מזה, מה זה טוב, מה זה טוב, מה זה טוב, מה זה טוב. אלה היו שני הדברים. אתם יודעים מה זה עלה? זה דלי עם מים קרים. כי אתה רואה שזה פססס, כזה, אתם מכירים שזה פססס, יוצא לך כל האוויר, פססס. סתום, 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 תפה שלך, תרגע, תתנווט, והכל יהיה בסדר. תמשיך יותר חזק, אבל... שום מה להיכם. זה העלה, זה מידות דהיתר. ויש רומח, שזה במידות דהיסור. הרומח זה קריאת שמה. זה השם אחד. אין חצי. אתם יודעים איך החסידים אומרים, והיא שעמד על אבותינו, נו, ולנו ש... לא אחד בלבד עמד עלינו, אתם יודעים מה פשט? שלא אחד בלבד זה מה שעומד עלינו בחלותינו. כולם יודעים, בתוך אחד, שם אחד. כמעט. גם אני, קצת. לא הרבה, קצת. שלא אחד בלבד, זה מה שמחסר לנו את הכל. שלא אחד בלבד. חסידים לא גומרים בזה, הם אומרים שעמד עלינו לחלותינו, זה עומד עלינו לגמור לנו את הצורה לחלותינו, אבל לחלותינו, אתם יודעים מה זה בעומק? מזה, כשזה יעשה לנו כזה בום, אחרי הנבוט, ולפעמים הרומח, אחרי זה, זה יגרום לנו לקלוט הנפש. זה יגרום לנו לחלותינו. זה דבר מדהים. השלו אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, ואז לחלותינו. אף לבפלה. אז אחרי העלה והרומח הוא אומר, יש דברים שהם מידות דהיתר, צריך להיות העלה, להקוטם ולהשתמש בהם בקדושה. קצת מים קרים, ואחרי זה להרים לקדושה. והתריס... שעניינו להגן בעד החיצים והבליסטראות, דיברת על הטלית שהחתן שם, עניינו בעבודה הוא לבישת הטלית ותפילין קודם התפילה ובישת התפילה. כל כך יפה שזה, אפילו בניגלה. אתם יודעים איך הרמב״ם אומר? הרמב״ם אומר כל מי שיש לו תפילין בראשו ובזרועו וציצית בבגדו. זוכרים את הרמב״ם הזה? הוא מזוזה בפתחו, מוחזק הוא שלא יחטא. מוחזק הוא שלא יחטא. נו, אז איך לפעמים יש לי ציצית ותפילין וזה לא עובד? יש סיפור ידוע שפעם הגיע איזה אחד מהחוסים ונכנס בווילנה בין הבתים והפחד עצום והוא הלך להיכנס לבית של הגרא ואי אפשר היה לעצור והוא נכנס לחדר של הגאון כשהוא נכנס לחדר של הגאון הגאון תמיד היה יושב הרי עם התפילין הוא נכנס לחדר של הגאון והוא ברח מיד נבהל ברח מיד היה פלא עצום, ולא היה צריך לדבר על זה בכלל. ואז ניגשו אל המגיד מדובנה. אמרו למגיד מדובנה, שזה גבלת, אבל יש דבר אחד שאני לא מבין, אני גם כן הייתי עם תפילין על הראש. זה ממש לא הבין אותו. אז הוא אמר שזה מה שהגמרא אומרת, כל מי שיש תפילין בראשו, אצלך זה על הראש, אצל הגויים זה בראש. אם זה בראש, אם יש טריס, ויש, כשהשכפץ לא מסודר, זה כן נכנס, מה אפשר לעשות? זה צריך לעבוד על התפילין והתפילין. השאלה אם השכפץ צריך לסגור אותו טוב, אתה יכול ללכת מה שנקרא מצ'וקמק במסדר. אתה הולך מצ'וקמק, אז בודקים לך, אתם מכירים את המצ'וקמקים? כן, עם החגור מצ'וקמק, עם הכל, למה אתה מחייך? אני למשל הייתי מצ'וקמק, אז אחרי לי, אתם מכירים את המצ'וקמקים? אז או זה כן, או זה לא. מצ'וקמק זה אגב הרבה יותר גרוע, כי כולם חושבים שיש לך מניעה. אף אחד לא ייתן לך מים. אם אתה בא מסכן כזה אביון, אז כולם יתנפלו בך, אבל אתה הולך כאילו אתה שופוני אנס, ובעצם אתה קורא לך צ'וקמוק. כי העסק לא, זה לא משוכפץ בכלל. אבל, טוב, זה תפילים בראשו. והנה בשעת התפילה יש התגברות הלאומת זה, זה גבלת, לבלבלו מעבודתו. היי, כל אחד מכיר את זה, אתם מכירים שדווקא בתפילה הלאומת זה מגיע עבודה קשה? אז הוא מגיע לעבוד שעות נוספות. כי נהית בתניה שהוא כמשל ערל העומד לנגדו לבלבלו מעבודתו. כאן עונה האדמו"ר הזקן, השאלה הידועה, למה תלית זה תפילין שייכים דווקא לתפילה? ולמה דווקא לתפילת שחרית? אז הוא מאמין לך, זה קצר, אתה עוד יכול להסתדר, שחריס הוא עובד הרבה לעומת זה. יש לו הרבה זמן גם, אתה הרי טס בהמון מקומות, אז הוא יכול להגיע אליך, יש לו עליך עבודה טוב. ועל זהו עניין לבישת תלית ותפילין שנעשים לבושים להנפש, להגן בעד החיציים. פלא פלאות. נו, חוזרים לסיום ומסיימים. אבל במה התחלנו את הכל? בזה שאת הכלי זין האלה, מה? נו, זוכרים? זה היה אתמול, מה? לא יצא אדם בשבת. ורב לייזר אמר, תכשיטו לו. וחכמים אמרו, גניו לו, כי לעתיד לבוא במות המשיח וחיטטו חרבותם לעתים. מה זה קשור כל הסיפור? תשמעו, זה לא יאמן. אוי אוי אוי, ומעתי יובן הטעם שאמרו שבשבת לא יצא האיש בסעיף. קודם כל הרבי מדבר על דעת חכמים וככה נפסק להלכה, אחרי זה רבי זה. והנה העבודה של ששת ימי החול, בעבודה הזאת הנה שעת צלוטה היא שעת קרבה. להילחם עם הרע שבנפשו, אתם יודעים מה קורה בששת ימי החול? עבודת הבירורים. אסור לברור בשבת. מה קורה בערב שבת עם חשיכה? אמנם בערב שבת עם חשיכה. תקשיבו למה תפילין לאו זמן שבת, שבת לאו זמן תפילין, תקשיבו איזה עומק. אמנם בערב שבת עם חשיכה נפרד הרע מן הטוב. מי שמכירים את תפילת כגוונא דהיינו, שזה מהזוהר, וכמאמר וכל דינין מתעברין מינה. ולית שולטנה אחרה בחולו אלמין בר מינה. כל העולמות עולים. עכשיו אין מאבקים, אין מלחמות עכשיו. והיא הנפש האלוקית הזאת, היא הקדושה. התפרשת מסיטרה אחרה, היא פורשת בכלל מכל הסיטרה אחרה מהקליפות. ולכן בשבת אינו שייך עניין מלחמה הנעל. אני גונב סוגריים, כי אסור להפסיד את זה. יש מאמר של הרב זצל, של הרב קוק. תף ריש נון א'. אחרי זה נכתב בעניה. עכשיו זה נמצא בשבת בעניה בדף י' ד'. בהתחלה זה נכתב בספר חבש פאר על התפילין מאחורה. תף ריש נון א', מצטט הרב זצל גמרא במסכת שבת. כתוב שם, יוצא אדם בתפילין שלו ערב שבת עד חשיכה. הגמרא מביאה שם בעקבות המשניות על כל מיני דברים שצריך להפסיק. כמות זמן נכבדת לפני, פרק זמן נכבד לפני, כדי לא להיכנס עם זה לשבת. לא לבוא למוקצה, לא לבוא לטלטול. אבל אם תפילין יוצא, שאתה אומר, הרי שבת לאו זמן תפילין. אסור ללכת עם תפילין בשבת לשיטת הגמרא. לא הולכים עם זה, אסור? או אסור, או לא הולכים, לא משנה, לא ניכנס לדיון. אומרת הגמרא, למה זה בסדר? זה ברייטה. כי מתוך שאדם ממשמש בתפיליו כל שעה, אז הוא יזכור. הוא ממשמש בתפילין שלו, והוא... הכל יהיה בסדר. אתה אל תתווכח עם איתן, אם איתן נותן קוגל אוכלים. זה ערב שבת, זה לא... אז הוא, אז הוא ימשמש בתפילין, הוא ימשמש בתפילין והוא יזכן. אומר הרב, הכל נפלא. אתם יודעים מה העומק? תף רי שנון א', זה לפני 120 ו... תף שין עין ח', 127 שנים. שש, שבע. אומר הרב כך, למה שבת לאו זמן תפילין? מה הבעיה? אז תמיד אמרו לי אות ואות, אז מה? שני אותות לא הולך ביחד, מה זה קצר? מה הבעיה? בברית מילה אסור ללבוש תפילין? ההפך. מה הקשר בכלל? ובשבת לא עושים ברית? אני לא מבין את הקשר. השני אותות, שיהיה 50 אותות, מה הבעיה? באותות לגלם על בית עוד, מה הבעיה? זה שני אותות סותרים, ביניהם יהיה קצר. אתם יודעים למה? כי בשבת היא התפרשת מסתרה אחרה. בשבת אין בכלל מלחמה, אין גוף. אין לחימה. הכל עולה. המאכלים עולים, הכל עולה. אתה בעליית העולמות. התפילים מייצגים יותר מכל מצווה אחרת את ימי החול. אתם יודעים למה? כי התפילים זה החפצה של המצווה, החפצה של הקדושה, שאתה הכי קושר אותו עם הגוף. אין שום דבר שאתה קושר עם הגוף כמו התפילים. אתה מתעטף בטלית, אתה נכנס למים של מקווה, אבל אתה לא קושר. לכן אגב, ההגדרה ההלכתית להנחת תפילין היא שידע לשמור גוף נקי. כי כל העניין של התפילין זה אור של בהמה גסה, אבל לא כמו ספר תורה, קלף כזה עדין. אבן. שאתה קושר כנגד הלב ועל המוח בזרוע, וכל המחשבות והכל, הכל, 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 וכל עבודת הבירורים מתבררת ואתה מתקשר עם זה למעלה, ועם התפילין הולכים כל היום. אומר הרב, שבת זה הזמן שבו העבודה הזו, המלחמות האלה כבר לא קיימות, ולכן לאו זמן תפילין. מה שיבטלו מצוות לעתיד לבוא, זה שתתבטל עבודת הבירורים הזאת, כי הכל יהיה בעזרת השם. תף רי שנון א', תחזיקו טוב. אומר הרב, באה הברייתא ואומרת, לעתיד לבוא זה שבת, יום שכולו שבת ומנוחה. ברוך השם, יהודים מתחילים לבוא לארץ ישראל. אנשים מתחילים להרגיש שבת באוויר. ולא עלינו, לא עלינו, יהודים יכולים לחשוב שאפשר קצת להוריד את התפילין. והם לא עושים את זה מרוע, הם פשוט מרגישים שבת. ובאה הברייתא ואומרת, תדעו לכם שמי שלא יישאר עם תפילין עד שבת עם חשיכה, יש חשש גדול שלא יגיע לשבת. אתם שמעתם מה זה? יוצא אדם בתפילין שלא ערב שבת עם חשיכה, ולא חי שינן שמה ישכח ויצא. אבל מה אכפת לך? תוריד לפני. לא. מה החשש? שמה בתוך השבת אתה תישאר קצת עם תפילין? נו, אתה מהר מהר אתה תוריד. אתה תרגיש כזאת שבת, אתה כבר תוריד.
אתה ממשמש כל הזמן.
אתה ממשמש כל הזמן, כי אתה כל הזמן תרגיש את זה. חזרה אלינו. אני חושב שהמים הרזה זה האדמה הכי גדולה למבצע תפילין. למה זה תפילין? למה זה תפילין בערב שבת? ערב שבת עם חשיכה. לא שומע.
תלית זה כן.
כן, כן, כי זה רק עטיפה.
יש חיצוני.
זה דבר אחר, זה ברמה אחרת לגמרי, זה במקיף. שזה עוד שייך פה. זה צריך להיכנס, אמרתי לכם, תלית ותפילין צריך להיכנס. נכון, נכון. לא, הוא שואל למה התלית הרי היא מופיעה בתור טריס ממקודם. התלית כן יש בשבת. אז הוא שואל, זה סוגיה יפה. חזרה אלינו. לא הולכים עם כלי מלחמה בשבת, כי זה בכלל לא העבודה של שבת, העבודה של יום חול. זה לא העבודה של תפילת השבת. תפילת השבת זה עליית העולמות. תפילת השבת, אין בתפילת השבת את 12 הבקשות האמצעיות. לא עוסקים בזה, עוסקים במקדש השבת. אני עולה בגלל האור של השבת. יום שכולו שבת ומנוחה, שבת מן המזיקין. אז חרב של שתי פיות, לא עוסקים בה. בקריאת שמע על המיטה של שבת, לא מזכירים את כל הדברים האלה בכלל. לא נכנסים אליהם. שנוהגים להגיד אפילו את פרק נון א' בתהילים, כמו מנהג הארי, לא אומרים אותו בערב שבת. אפילו ערב קפסני מאבוני ומחטאתי תארני לא מזכירים. לא מדברים בזה. אתה קורא תהילים, תגיד את פרק נון א', אבל אתה לא אומר את זה כחלק מאחיזת חרב. אין עכשיו חרב של שתי פיות. שליית העולמות, שבס. זה מקור הברכה, זה נותן לך כוח לכל השבוע. שם להתעסק עם כלי מלחמה? שם להתעסק עם חרבי וקשתי? זה הטענה של חכמים. אבל רב לייזר, אחרי שאומרים דברים כאלה, אז מה רב לייזר עושה? אבל רב לייזר אומר שמכל מקום תכשיטין הם לא. ופעם אחרת, כשיהיה חמש בערב, צריך להתחיל את הכל פה ברב לייזר וחכמים. כי זה חלק מכל רב לייזר וחכמים בעולם. זוכרים את רב לייזר וחכמים? תנורו של אחנאי, חכמים. רב לייזר זה בית שמאי. אבל רב לייזר אומר שמכל מקום תכשיטין הם לא. אתם יודעים מתי מת רב לייזר? אתם יודעים? מכירים את הגמרא? מתי מת רב לייזר? ערב שבת עם חשיכה! תוך כדי שהוא מלמד את רבי עקיבא את כל הסודות של שיר השירים. ערב שבת עם חשיכה. אז נכנסים אליו חבריו. מראה בסנדרין ובזוהר זה מופיע בכלל. ערב שבת עם חשיכה. ובמוצאי שבת מתרחשת ההלוויה ורבי עקיבא זועק אבי אבי רכב ישראל ופרשת. רב לייזר יודע בדיוק מה זה ערב שבת עם חשיכה. רב לייזר אומר שמכל מקום תכשיטים הם לא. למה? והיינו שהבירורים של ששת ימי החול גם בשבת הם תכשיטים להתקשט בהם. יום יבוא ואתה תתפעם ותגיד וואו, מעשה היה גדול יותר מתלמוד. מה יכול להיות שאתה הצלחת בחרבי ובקשתי הזה? אלה התכשיטים. והתפילות דימי החול מתעלים בתפילה דשבת. והוא הקישוט לאדם שניצח בימי החול.
המורקים בשבת.
זה מה?
המורקים.
כן, זה המורקים, זה המורשת קרב. שניצח מימי החול. מכירים איך הרבי הזקן מסביר מה זה מי שטרח בערב שבת יוכל בשבת? הרבי הזקן שואל, מי שטרח בערב שבת יוכל בשבת, מה החידוש? מי שטרח ביום שני אחרי הצהריים יוכל ביום שני בערב. מה החידוש? הבנתי, זה לא כזה רעיון גדול. אומר הרבי, אז תקשיבו טוב, זה לא יאמן. מי שטרח בערב שבת זה לא מי שהכין, איי, הפסדת את המים, בוא, יקי, בוא. הרב הזקן אומר, בוא, מתוועדים פה, לא שם. תגמור איתנו את הניגון של המיימר עוד רגע, תבוא לפחות את הניגון של המיימר, אתה תוציא, נראה אם אתה היית במיימר, בנשומר, בוא. הרב הזקן אומר, מי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת, תקשיבו, זה לא יאמן. מי שטרח כל השבוע, אתם יודעים מה הייתה הטרחה שלו? להיות בערב שבת. זה מה שהוא טרח. כל הטרחה שלו בחיים זה להרגיש בערב שבת. זוכרים את שתי הפיות? הוא לא חי בתוהו של מה ההבדל שבת, חול, אני כל הזמן בשבת, מה זה משנה בכלל? סממית. והוא גם לא חי במקום של עד שבת. והצמצומים רבים, ואני יכול בתוך ים הצמצומים לעשות כיף. הוא כל הזמן בערב שבת. וכל מה שהוא מוצא, הוא מביא אותו לשבת. מי שטרח, במה? בלהיות בערב שבת. שמעתם? יאכל בשבת, אומר האלתר רבי. גם כשהוא אוכל ביום שני ארוחת ערב, הוא אוכל בשבת. אפילו זה תשובה. האברך מהסיפור הקודם, תראה, איך סגרנו את העניין? מי ש... למה אתה הזדהית עם האברך ולא עם הבחור מהחמישי? מי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת. אומר רב לייזר, גנאי, גנאי, בטח שלימות המשיח זה גנאי. אבל להזכיר את זה שבשבת, זה התכשיטים, הקישוט הזה, ניצחתי. איך אתם לוקחים לי את זה? נו, אבל הלכה היא כחכמים. החכמים אומרים שאינם תכשיטים. וראיה על זה שהרי לעתיד כתיב וחיתתו חרבותם לעתים, אם היו תכשיט היו מתקשטים בהם לעתיד, אלא שאינם תכשיט כלל לאדרבה וכולי. וטעם הדבר הוא לפי שכל המתאבק עם מנובל מתנבל גם כן. בשבת רב לייזר אתה כל כך גדול, אנחנו לא מסתדרים איתך. אנחנו יודעים דבר אחד, מי שמתאבק עם מנובל גם הוא מתלכלך. לא רוצה בשבת לשמוע על זה בכלל. שבס קוידש, אל תזכיר לי את זה. את פרק נון א' אל תגיד בקריאת שמע. לא רק אל תגיד אשמנו, בגדנו ויהי רצון שאם חטאתי אביתי. אל דבר איתי בכלל. לא רוצה לשמוע. שבס. מוקצה. שבת קודש. ולכן אין זה תכשיט כלל. והרבי במאמר, בסוף המאמר אומר, ואלו ואלו דברי אלוקים חיים, איך הוא יכול לא לגמור כך? רק שרב לייזר מדבר על תחילת ימות המשיח. וחכמים מדברים על הסוף. ואז, בכלל אין זה תכשיט כלל. בצלותי ובבאותי. וגבלת מיימר הזה? עכשיו תנגן. נו?
תנגן
של הלפני.
של הלפני, אתה לא יודע לאן אתה צריך להרים אותנו. ברור של הלפני, אני עכשיו יושב איתכם ומתחיל את הכל מהתחלה. נו?
נו,
עכשיו זה, איך זה מתחיל? נו, מי יעזור לו? הניגון רוסטוב, הניגון של הרבי רשב, במאמר. נו, אתה עכשיו הגעת, אנשים פה יושבים מחכים, נו. אני לא מבין, גם יהודי לא מגיע מוכן ליד. נו. נו, לא יישאר לך אף אחד. אז כן, אסור להלחיץ אותו.
לא, אני בדרך למשהו
מסובך
קצת.
אני יודע, רק ההתחלה. אני זוכר את זה, נו, איך זה מתחיל? ניגון הרבי רשב, ניגון רוסטוב הוא נקרא, ניגון...
ניגון לפני מאמר.
כן, כן. נו, יקיר, אתה הטכנולוג?
Hey! da 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 da
da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da